אנחנו התחלנו את פרק נ"ב והגענו לחלק הרביעי, אבל אנחנו נחזור עליו מהתחלת הפרק, כיוון שבפרק הזה, כפי שאמרנו, הרמב״ם כבר בעצם נותן לנו הקדמה תשתיתית, לא סתם התייחסות לביטוי זה אחר, אלא הקדמה תשתיתית כללית, עקרונית כללית, שמכינה אותנו לעניין הזה של תוארים, מדוע אנו אמורים לשלול תוארים עצמיים חיוביים לבורא עולם. אנחנו חוזרים ומזכירים, אין אנחנו מתכוונים ברמה של איסור והיתר, דהיינו מותר להשתמש בתוארים לשם או אסור להשתמש בתוארים לשם, לא זה מה שמעניין אותנו. מעניין אותנו באמצעות הלימוד שרבנו מלמד אותנו לשלילת התוארים העצמיים החיובים את השם, כדי לגרום לנו שתהיה לנו תובנה של אמונה בשם, אמונה צרופה מזוקקת, דהיינו בלי פסולת של שניות, של הגשמה וכיוצא בזה. זו התכלית של הדברים, להגיע לדע את אלוהי אביך ועובדהו, לאמונה מזוקקת. זה ייעוד. לכן במסגרת ההקדמה הכללית הזו רבנו מחלק את התוארים לחמישה סוגים. ארבעה סוגים יש לשלול מליחסם לבורא עולם, כי הם נגועים בצורה זו אחרת בדברים אשר אינם הולמים אמונה צרופה באלוהים אחד, ואילו הסוג החמישי ניתן עדיין להשתמש בו כלפי בורא עולם, הן בגלל ההכרח שאנחנו זקוקים לבטא משהו, והן בגלל שעדיין השימוש בו לא בהכרח גורר אותנו לתובנות שליליות ביחס לאחדות השם ולאי הגשמתו. לכן בסוג של התוארים החמישי זה יהיה הדבר שניתן עדיין להשתמש בו לבלי לפגוע בזכות האמונה שלנו בשם. כאמור, אנחנו נחזור על הפרק נ"ב ועד לחלק הרביעי ששם אליו הגענו, ומשם נמשיך. כל מתואר שיש לייחס לו תואר חיובי ולא מרהו כוח, כל מתואר, לאו דווקא השם, נ"ב, פרק נ"ב, כל מתואר שיש לייחס לו תואר חיובי ולא מרהו כוח, אין מונוס משהיה אותו התואר אחוז מחמישו חלוגים אלו. הוא אשר אמרתי, רבנו מחלק את התוארים לחמישה חלקים, חמישה סוגים. וכאמור, הוא יוכיח שארבעה סוגים, ארבעה חלקים, אינם ראויים לשימוש ביחס לבורא עולם, ואילו החלק החמישי אפשרי. החלק הראשון, לתאר את הדובור בהגדור אותו, כמו שמתארים את האדם שהוא החי ההוגה. כלומר, אין בשום פנים ואופן לומר תואר לשם ברמה או במשמעות של הגדרת השם, כי השם לא יוגדר, אין אפשרות להגדיר את השם. עכשיו רבנו אומר, כמו שמתארים את האדם שהוא החי ההוגה, כלומר, מהי הגדרת האדם? אמר רבנו בפרק נ"א הקודם, אין הכוונה שנגדיר, האדם הוא אדם. אז מה החלפנו באותה מילה? אנחנו הרי זקוקים להגדרה שתיתן לנו את המשמעות של האדם במהותו, כדי שנדע מהי מהות האדם. ולכן רבנו פרק נ"א אמר הגדרה שהאדם הוא החי ההוגה, כלומר ייצור שיש בו שני אלמנטים, חיות והגייה, כלומר המחשבה,
הגות.
עכשיו כבר שם רבנו הכין אותנו שאפילו ביחס לאדם אין אנו מתיימרים או מתכוונים שהביטוי חי הוגה זוהי הגדרת האדם, אלא פירוש השם, כך הוא מגדיר את זה, פירוש השם. כלומר, על דרך פרשנות השם, מה זה אדם, אבל לא ברמה של הגדרה. ולמה? כיוון שברמה של הגדרה עדיין יהיה קשה לבוא ולומר שהביטוי האדם חי הוגה זו הגדרה מדויקת, משום שהאדם היה אדם לפני היותו הוגה, היה לו הגייה בפוטנציה, בכוח, אבל לא בפועל. וגם אינני יודע אם אנחנו נמנעים מלקרוא לאדם אדם גם כשהוא נעדר חיות, כגון נהרג, מת, כן? אז אומרים, אדם פלוני או חולה. כלומר, אפילו הביטוי הזה של חי הוגה, שהוא תיאור האדם, ואשר לכאורה הוא מתקרב לרמה של הגדרה, אמר רבנו בפרק נון א', זה על דרך פירוש השם. הנה נוכל לראות בפרק נון א', ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בעמוד עין וב הוא אומר ככה, ליד הערה 14, אז הוא אומר, הוא מן הסוג הזה איש הלילת התאורים העצמיים מהשם נחלה לפי שהדובר מוסקול ראשון, כלומר שהתואר זולף עסם מתאור ושהוא מסוב מסוים לא עסם, והרי הוא מגרע. כלומר התואר מתייחס למצב, למצב של המתואר, הוא משהו שהמתואר קשור, או המצב נקשר אל המתואר כמקרה שאירע בו, שנקשר אליו. אז יוצא איפה, זאת לא המהות שלו, אלא זה ה, איך קוראים, זה מצב שהוא קשור עם אותו מתואר, אבל זה לא המהות שלו. אז אי אפשר לדבר על זה ברמה של הגדרה. ואילו הויו התואר הוא עסם המתואר, יהיה אם כן התואר כפילות בלושן בלבוד. כלומר, כאילו תאמר הוא אודם הוא אודם. כאן לא תיארנו מצב, כאן זה הגדרה. הבעיה שבהגדרה הזו לא הוספנו כלום. האדם הוא אדם. וכאן שימו לב טוב טוב לביטוי באור שן. האדם הוא חי הוגה. אז לזה רבנו מתכוון, חי הוגה לא ברמה של הגדרה, באור שן. כאילו תאמר הוא אודם הוא החי ההוגה. נמסור כי החי ההוגה הוא עסם אודם אמיתותו, ואין שום עניין של אישי זולת החי וההוגה הוא האודם. הוא המתואר בחיים ובחיון, אלו שאין תואר זה. הרושם לא יותר, חוזר רבנו ואומר, אפילו כלפי אדם שאומרים שהוא החי ההוגה, עדיין אי אפשר לבוא לומר שזה ברמה של הגדרה, אלא ברמה של תיאור של דברים המאפיינים את האדם, אבל זה לא אומר שאדם אינו אדם בלעדי מאפיין אחד מתוך השניים, או אפילו בעדר שני המאפיינים שהיו לו ועכשיו אין לו וכו'. ובכן, הוא המתואר בחיים ובעריון, אלו שעניין תואר זה פירושם לו יותר, כאילו אומרתו שהדובר אשר שמע אודון הוא הדובר המרכוב מן החיות והעריון. הנה נתבואר כי התואר לא יפוסר מאחור משני דבורים, או שהוא עשה ממתואר, הוא היה פירושם, שוב עוזר רבנו עוד פעם ועוד פעם, אם הוא עצם המתואר אז זה פירוש השם, ואנחנו לא נמנע אותו כלפי השם. שימו לב, אומר רבנו, כשאנחנו מתארים או נתאר את השם לא על דרך ההגדרה אלא על דרך פירוש השם, אנחנו לא נמנע אותו, לא נמנע אותו מלשמש בתיאור תואר השם על דרך פירוש השם ולא על דרך המהות. כמובן גם על דרך פירוש השם, אם האדם משתמש בתוארים חיובים עצמיים, עדיין נמנע אותו מלהשתמש בזה אם רוצה הוא להגיע לאמונה זכה, משום שבתוארים חיובים עצמיים יש סכנה שאנחנו נתייחס לזה כאל מהות אלוהית במובנים שלנו, מהות אלוהית, וזה כבר לא אמונה אלוהית צרופה וזכה. אבל כן אנחנו רואים כאן בדברי הבנו שכל שאדם משתמש בתוארים על דרך פירוש השם ולא על דרך הגדרה, אז עדיין לא נמנע אותו מכך.
כל יכול, כשמייחסים אומרים כל יכול, האל הוא כל יכול, זה פירוש שם.
זה לא פשוט, כי דווקא כל יכול זה יותר מתקרב, מתקרב יותר להגדרה, וצריך להימנע מזה. ובכן, עכשיו אני הולך לפרק נון ב', אז מה אומר רבנו? כל מפאור שיש לייחס לו תואר חיובי ולא אמר הוא כוח, אין מונס משיהיה אותו התואר אחד מחמשו חלוגים אלו. החלק הראשון, לתארת הדובור בהגדור אותו, כמו שמתארים אותו אדום, שהוא החי ההוגה, וזהו התואר המורה על מהות הדובור ועמיתו אותו. כבר ביארנו, שהוא פירוש שם ולא יותר, שמתם לב? בהמשך לפרק נון א', מה שרבנו מרשה במידה בניתן שתמש תוארים, קודם כל על דרך פירוש השם ולא על דרך התואר העצמי, ההגדרה. ואופן זה מן התוארים, אם יבוא אדם לתאר את השם בדרך של הגדרה, אזי משולול מהשם, יש לשלול זאת לגמרי, שוב, כפי שאמרתי לכם, לא במובן האיסורי, לא שמש תוארים, כן שמש תוארים, אלא במובן התבונתי. כי אם אדם מתיימר להגדיר את השם, עכשיו לא, נעזור את הפן הדתי של העניין. הוא פשוט לא יודע מה זה אלוהות, כי האלוהים לא יוגדר. ואופן זה מן התוארים, על דרך ההגדרה, תוארים על דרך ההגדרה, משולול מהשם, אסל כל אודום. לפי שאין לו התעלה סיבות גדומות שהן סיבות מסיעותו. כלומר, כשאתה בא ומתאר על דרך ההגדרה מה זה דלת, מה זה בית, מה זה ארץ, מה זה קרקע, אז אתה חייב להתייחס לדברים שהם סיבת מציאותו של אותו דבר שאתה מגדיר אותו. כלומר, שקדמו לאותו מתואר סיבות להימצאותו. מציאות כזו לא תתכן אצל בורא העולם. ולכן אין בשום פנים ואופן אפשרות להאמין בשם אחד, אחדות צרופה, ללא גשמות, עם יומרה לתאר את השם על דרך הגדרה. אין דבר כזה. ובכן, ואופן זה מן התיאורים משל עולמי השם עשר כל אודם, לפי שאין לו יתעלה סיבוף גדומות, שהן סיבוף מסיעותו, כדי שיוגדור בוהן. ולפי כוח, בורו עשר כל אחוז מן המעיינים המשכילים, אף אשר הם אומרים, שימו לב, ביטוי חזק, קולע, כי השם לא יוגדור. כן? אין אפשרות להגדיר את המציאות האלוהית. כי לא יראני הו אדום וחוי, המהות האלוהית. והחלק השני, כלומר סוג שני של תוארים, הסוג הראשון היה על דרך ההגדרה. והחלק השני, לפיירת הדובור במקצת הגדור אופר, כגון, לפיירת האדום בחיוף או בעריון, וזה עליונו האקשר, כי כאשר אנו אומרים כל אודם הרע, הרי עליון שכל מי שמסויו לו אנושיות, החיות, האדמיות, מוסיף בו העריון. ואופן זמן התיאורים משולול מהשם יתעלה אסל כל אודם, לפי שאילו הוא יולו חלק של מהות, הרי תהיה מהות המורכבת, ובדולו של חלק זה כלפו כבדול אשר לפונו. וכבר אמרנו שבעוד שאצל האדם אנחנו על דרך פירוש השם מגדירים אותו, האדם הוא חי הוגה, אבל עדיין אנחנו נזהרים שמלחשוב שזה ממש הגדרה, אלא יותר בתובנה שזה פירוש השם, כמו שרבנו נחה אותנו פרגן א'. אבל בכל זאת, בשפה שלנו, בהתייחסותנו לאדם, יש ואנחנו מגדירים אותו או מבארים את שמו באופן חלקי, בהגדרה חלקית. האדם הוא הוגה. והרי אמרנו אדם חי הוגה, כי כשאנחנו אומרים האדם הוא הוגה, כוונתנו האדם שהוא אדם שהוא חי, אז הוא הוגה. אז אומר רבנו, אוקיי, כלפי האדם עדיין ניתן להתייחס אליו בהגדרה חלקית, ושוב אני חוזר וחוזר אלף פעמים, לא על דרך ההגדרה, אלא על דרך פירוש השם, אפילו כלפי האדם. בכל זאת, אנחנו יכולים לתאר אותו, כן? לפרש את שמו על פי חלקיות ההגדרה. למה? כיוון שהאדם הוא באמת יצור מורכב, יש בו חיות, ויש בו כוח עליון, ולכן הועיל, והוא יצור מורכב, אז אפשר לתאר אותו בחלקיות ההגדרה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין לייחס אליו בשום פנים ואופן מורכבות, כי השם אחד, אחדות צרופה, ולכן אין לתאר אותו, קרי לפרש את שמו, על ידי חלקיות ההגדרה. חלקיות ההגדרה או חלקיות התואר זה רק מצוי אצל מתוארים שהם מורכבים במציאותם. אבל מתואר שהוא אחדות צרופה כמו השם, אין בשום פנים ואופן לתאר אותו בחלקיות ההגדרה. אין אפשרות לתאר את השם חכם בלי גיבור, גיבור בלי רחום. אין, הוא לא ישות מורכבת שאתה מתאר אותו בחלקים חלקים. אין דבר כזה. חיותו, חוכמתו, ידיעתו, גבורתו, רחמיו, הכל אחדות צרופה. ולכן אין לתאר אותו או לפרש את שמו, כן? על דרך חלקיות התואר, על דרך חלקיות ההגדרה. זה החלק השני. עכשיו החלק השלישי. החלק השלישי, שיפה אור הדבור, במשהו מחוס למתופה ועסמופה. כוח שאין אופה הדבור ממה שמשלים ומייסב אף או עסמוף. הוא יהיה אופה הדבור אם כן איכות מסוימה. איכות מסוימת בו. וו איכות היא הסוג הנעלו מגרע מן המגרים. ואם הויו שאם מוסה לו יפעלה תואר מן החל הגזה, הרי הוא יפעלה נושא המגרים ודאי בזה רחוג מאה מתופה ועסמותה. כלומר שיהיה בעל איכות. וזה מהו שאותם אומרי התאורים שוללים ממנו יפעלה הדימוי הוא איכות. ואין עניין אומרום שאין לייחס לו איכות, כי אם שאין הוא בעל איכות. והנה כל תואר שהוא חיובי לו עצמות מסוימת, חיוב עצמי, הרי הוא אם יסב אותו עצמות והיינו הך, או איכות לאותו עצמות. וסוגי איכות ארבעו, כפי שיודוע לך, והנה ממש לך, מושל על דרך התואר, מכל סוג מהן, כדי שיובון לך, מניעת מסיעות אופני תאורים אלא, לשם יפעלה. יש מה שנקרא, תוארים המתייחסים לאיכות המתואר. חכם, גדול, בריא, בהיר, או כל מיני תוארים של איכות. ואצל האדם קיימת אפשרות לתאר אותו בתוארים כאלה, כיוון שיש את המציאות האדמית, ותוארי האיכות מייצבים את התואר, את תואר המציאות. כי ברגע שאני אומר אדם, בכללי אני יודע זה חי הוגה, אוקיי? אבל עדיין אני לא יודע הרבה דברים אודות אותו אדם. גבוה, נמוך, חזק, חלש, בריא, חולה, עשיר, עני, בכל קרצה לדברים אלה. הדברים האלה הם תוארי איכות, והם יצרים את המציאות של העצם המתואר, קרי, במקרה זה, הדוגמה שאנחנו נותנים, האדם. אצל הקדוש ברוך הוא, אין בשום פנים ואופן לתאר אותו תוארי איכות. שוב, לא ברמה הדתית שאסור, אלא למי שחפץ לרכוש לעצמו אמונה בשם, אמונה זכה וצרופה, בלי שום סיגים של הגשמה או של ריבוי, אז הוא צריך להתרחק מייחוס של תוארי איכות לשם, כי תוארי איכות לשם הם דברים מזדמנים, מקרים, ואין לתאר את הקדוש ברוך הוא כקדוש ברוך הוא, שהוא כאילו חשוף למקרים שמתרחשים בו, וכתוצאה מכך אני מתאר אותו. אלא שרבנו כאן מביא לנו משל אשר אמור להראות לנו ארבעה סוגי תוארי איכות, שכל סוג מהסוגים האלה יש לשלול מאיתו יתברך. ועוד ששאר המתוארים כן, הרי מאיתו יתברך לא. הנה, אומר רבנו את הדברים הבאים. בגלל זה יש את החלק החמישי, עוד מעט. עכשיו...
מה ההבדל בין החלק השלישי לשני?
מה?
החלקיות, האיכות, מה ההבדל ביניהם?
כי שם הוא מדבר על תואר של עצמיות, של הגדרה. ואילו בחלק השלישי זה לא על תואר של עצמיות, אלא על תואר איכות. כן? לא, לא, בסדר. עזוב את הכל שכן. הוא שיטתי, הוא בא ואומר לך, כאלה וכאלה סוגי התוארים. זה ודאי יש לו, יש לשון מהשם. זה ודאי יש לשון מהשם. והוא מסביר למה. כן? אבל ברור לי, אתה הרי יכול לומר לי, אם תוארים עצמיים שלנו, ודאי נשלול זה. אם כך, כך, ודאי שאפשר הכל להגיד ככה. כן? זה כמו אותו פרסי שהלך כתב מברק, בסוף לא, לא, לא כתב כמעט מילה אחת כדי שיחסוך כסף. אבל צריך להסביר את הדברים. אוכן, אני חוזר חזרה, נאמר, המו של הורישן, כתה ארכו, אודום, באופי מאופיו העיוניים או המדזיים, או התכונות הנמסועות לו בשל היופו בעל נפש. כאום רכו, פלוני הנג'ור או הפורוש או החולה. אז נשים לב, הנג'ור זה במובן העיוני, חוכמת הנגרות. ואילו הפורוש זה המידותי, מידה של פרישות. כן, או החולה. ואין הבדל בין אומרכו הנג'ור או אומרכו היודע או החוכם, כי זה תיאור של איכות ברמה העיונית, ברמה האינטלקטואלית. הכל תכונות בנפש. ואין הבדל בין אומרכו הפורוש או אומרכו הורחום. למה? כי התיאורים האלה על איזה תכונות הם הולכים? מידותיים. לא עיוניים אלא מידותיים. גם זה קשור בנפש, אבל על דרך המידות. ואין הבדל בין אומרכו הפורוש או אומרכו הרחום. לפי שכל אומנות וכל מדע וכל מידו שנגלדו היבב הם תכונו בנפש. וכל זה ברור למי שעוסק במלאכת האביון ואפילו מאב. בעוד שתוארי האיכות הללו שייכים לכל המתוארים, הם לא שייכים לקדוש ברוך הוא. כי לקדוש ברוך הוא אין פיצולים, אין מורכביות, אין דברים נוספים על עצם מציאותו. אין דבר כזה. ועמו של השני, כל ארבעת המשלים האלה הם שייכים לחלק השלישי שתואר איכויות. לא לתבלבל. ובכן, ועמו של השני, כגון שתתאר על הדובר שיש בו כוח דבעי או שאין בו כוח דבעי. כגון שתאמר קורח והגושה, ואין הבדל בין אומרכו הורח והגושה ובין אומרכו החוזוג והחלוש, הכל עתודים דבעיים. כלומר, בפוטנציה יש לו לאדם, זה לא רק אדם, כל מתואר יש לו פוטנציה מבחינת הטבע שלו, או לרקות, או לקושי, כן? או לחוזק, או לחולשה. אז בעוד ששאר המתוארים, הדברים העתודיים האלה, יש בהם מצויים, יש ואינם מצויים, אבל כך מתארים את המתוארים, בקיומם של עדותים כאלה או בשלילתם, הרי אצל בורא עולם לא שייך עתודים. כלומר, כאילו משהו בפוטנציה במציאותו, ועכשיו הוא קשה, ועכשיו הוא רך, ועכשיו כך, חס שלום. וכאמור, המציאות האלוהית, הישות האלוהית, אחדות צרופה בלתי גשמית לחלוטין, שאין בשום פנים ואופן לתאר אותה בתכונות איכותיות אתודיות. המושל השלישי, כגון שתתאר את האדם באיכות הנפעלת ובפועלויות, כגון אומרכו פלוני הורגז או הכועס או הפוחד או המרחם, אם לא אשתו ראשו המדוע. ומן הסוג הזה, כאשר תתאר את הדבר במראה ודעם ורח ובחום וגור וביבש ובלחות. עכשיו תאר לעצמנו, יש מצבים שעוברים על המתואר, ושוב ניקח לדוגמה את האדם, פלוני רוגז, פלוני כועס, פלוני פוחד, פלוני מרחם, מצבים שעוברים על האדם בשל נסיבות שונות. כעת הוא כועס, כעת הוא פוחד, כעת הוא מרחם, וגם סיבות מסוימות שהוא נחשף אליהם שגורמות לו להתנהג בדרך שהוא מתנהג. אז אצל האדם שייך לתאר את הדברים האלה. ושימו לב, הוא אומר, אם לא השתרשה בו מידת הרחמנות, אם לא השתרשה בו מידת הכעס, אם לא השתרשה בו מידת הפחדנות, כי אם השתרשה בו, אנחנו כבר גולשים, בדיוק, אנחנו גולשים ממצב מזדמן לתכונה בנפש. גם זה לא שייך כלפי בורא העולם, אבל זה כבר אמרנו, זה כבר אמרנו למעלה, שלא שייך כלפי בורא העולם. אבל בוודאי וודאי, אין לתאר את הקדוש ברוך הוא בתכונות או במצבים שהם נחשפים. וירא השם וינעץ, ויכעס מכעס בנותיו ובנה בנותיו וכל וכל. אנחנו עוד נראה איך אנחנו מתייחסים לתוארים האלה, לתיאורים האלה. הרי לכאורה אלה מצבים משתנים, ואיך אנחנו מתייחסים לבור העולם בתיאורים האלה. כי הרי לפי רבנו בשום פנים ואופן אין לייחס לבור העולם מצבים כאלה, איכותיים כאלה. וכן, והמושל הרביעי, הכל בחלק הזה השלישי שנקרא תואר איכות, כגון שתתאר את הדובר בשיחו מסד הכמות במשהו כמותי, כגון אומרכו האורוך, הגוסר, העגום, היושור וכל הדמה לקוח, וכה אשר תדונן בכל התוארים הללו וכל כיוסה בוהן, תמסועם לנועים כלפי השם. לא שייך לדבר על כמות, על גודל וכו'. לכן אם אתם זוכרים את היחס של רבנו לספר שיעור קומה, שמתאר בצורה של גודלים אדירים את מציאותו יתברך, כאילו בדרך של פרסונה, זרוע, ידיים, אורך, גודל עצום, רב מדהים בכל אלה, שבצעירותו עדיין חשב אולי לבאר את זה בדרך אליגורית. אחר כך הגיע למסקנה שיש לשלול את הספר הזה תכלית השלילה. תכלית השלילה, כי אין לך הקשמה יותר גסה מאותם תיאורים. אין לתאר את הקדוש ברוך הוא על דרך של גודלים וכמות, זה פשוט דבר בלתי נתפס, כי הקדוש ברוך הוא לא גוף, הוא לא גוף, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. ובכן, ואין הוא מתרשם, מתפעל, שיסירוהו איכויות והתפעלויות, ואין לו העתודים, עכשיו מסכם, רבנו מסכם את כל החלק השלישי הזה, ואין לו העתודים שעוז יסירוהו הכוחות בדו מהן, ואין הוא יפעלה בעל נפש שעוז תהיה לו תכונו, ועוז הסירה ואופי כמתינו והביישונו וכי עושה בכוח, ולא מה שיסיר בעל הנפש באשר הוא בעל נפש, כגון הבריאות והחולי. הנה נתבואר לו שכל תואר המתייחס לסוג או איכות הנעלו לא ימסור לו יתעלה, לא ימוסה לו יתעלה. נמסור כי שלוש הרחלוגים הללו, עכשיו עזבנו את ארבעה המשלים, ארבעה המשלים שייכים לחלק השלישי, עכשיו הוא חוזר אל שלושת החלקים, שלושה סוגי התוארים שאלה מתחס. תואר על דרך ההגדרה, נשלל מהשם. תואר על דרך חלקיות ההגדרה, נשלל מעת השם. תואר על דרך האיכויות, נשלל מעת השם. זה נקרא שלושה חלקים. זה נקרא שלושה סוגים. נמסור, כי שלושת החלוגים הללו מן התוארים, ומה שמור על מהות, או על חלק של המהות, או על איכות מסוים, המסויו במהות, כבור נדבוע רומני, אופהום כלפוי עלה, מפני שכולו מורים על הרכובו, אשר נבואר בכוחות מני אופהום כלפי השם, והחלק הרביעי, מן התוארים. גם זה רבותיי, יש לשלול מלייחס את התואר מהחלק הרביעי הזה לבור העולם. ולפאר את הדובור ביחסו לזו לא פה. כהון, ליחסו לזמון, או למוגון, או לאודם אחר. כהון, תארכו את לאוי, שהוא הוביו של פלוני. זה יחס אדם לאדם. רשותו של פלוני, יחס אדם לאדם. לאדם. אג'ור במוגם פלוני, יחס אדם למקום. שחויו בזמון פלוני. כן. לפני 1,000 שנים חי פלוני אלמוני. לפני 10 שנים חי פלוני אלמוני. כן. ואופן זמן התוארים, אינו מחייב ריבוי ולא שינוי בעצמות המבואור. כי זה לוי, הורמוז אלו, שהוא שותו של השמעון, ואבי ג'רשון, ואדון ירחו, וחברו של יהודו, והג'ור, והג'ור בבית, בבית שהוא כוח וכוח, הוא אשר נולד בשנת כוח, ועניין היחס הללו, אינום עצמותו של לוי, שאותו עליו אנחנו מדברים, את השם מדברים. אינו עצמותו, ולא משהו בעצמותו, כמו איכויות. כאן רוצה רבנו לומר, למה אמרתי יש עוד סוג של חלק רביעי, של סוג תוארים, חלק רביעי, שלא קשור לא להגדרה ולא לאיכויות, אלא ביחס, יחסיות לדברים אחרים, יחס לזולתו, יחס למקום, יחס לזמן, וכיוצא בזה. ולא משהו בעצמותו כמו איכויות. ונראו בעיון ראשון שאפשר לתאר את השם התעלה באופן זה מן התוארים. כלומר, לכאורה, לכאורה, אפשר לייחס את בורא עולם באופן זה של התוארים. ביחסו לבני אדם מסוימים, ביחסו למקום מסוים, ביחסו לזה. לא, המוגם אשר יבחר השם, כן? דוגמה, כן? ביחסו למקום מסוים, איך קוראים? עם ישראל? בחירה. כן, בחיר השם. אברהם אוהבי, חולה. יש מה שנקרא, לכאורה, דברים כאלה שניתן יחסם בור העולם. אלו, אומר רבנו, שקה אשר, נדגדג, ונדייג, בועיון, תתבורר מני אפזע, מה שהשם התעלה, אין יחס בינו לבין הזמון והמוגם, הרי הוא ברור. אומר רבנו, לכאורה, בעיון ראשון, ניתן לייחס או לתאר את השם ביחס לזולת, ביחס למקום, ביחס למען. מה יש בכך? אבל, אומר רבנו, בוא נתחיל מן הקל אל הכבד. קודם כל, למקום מסוים אתה לא יכול לייחס אותו, כי אין לך הקשמה יותר גדולה מזו. באותו דבר גם לזמן. הנה אומר רבנו, אלו שקע אשר נדגדג ונדייג בעיון תתבורר מני עתיזה, מה שהשם התעלה אין יחס בינו לבין הזמון והמוגם, הרי הוא ברור. עכשיו שימו לב למה? כי הזמון מגרע נספוח לתנועו, כאשר סוגרים בו עניין הגדימו והחיור. כמסוען לא נכנס לתחת הנספור. כלומר, זמן זה פועל יוצא של תנועה.
תנועה וזמן.
כן? זה פועל יוצא של תנועה. ואם כן, זה דבר משתנה, זה דבר נספח למשהו, ואיך אתה יכול לקשור את את האלוהים לזמן?
אז גם להגיד אחד.
מה, מה?
גם להגיד בשם אחד.
כלומר, אם תגיד השם אחד, אתה תגיד לא אחד כמספור, לא אחד כסד, ברור, נכון. נכון. לא, גם אחד, אנחנו אומרים שמה ישראל, אנחנו אומרים לדעמי אחד. כן, כן. ובכן ככה, שימו לב, כאשר סוגרים בו עניין הגלימו, ואחור, תמסו אנו, נכנסת, תחת המספור, יום, לילה, חצי יום, חצי לילה, שבוע, חודש, שנה, כן? אז זה נכנס תחת מספרים. זה לא יכול, אסור לייחס לקדוש ברוך הוא משקי זמן, משקי זמן. זה לא על הדעת, כן? כמו שנתבואר, במגומף המיוחדים לעניין זה, ותנועו מנספחי הג'ופים. זה לא שייך לקדוש ברוך הוא, כי אין לו ג'וף ואין לו דמות הג'וף. והשם יתעלה, אין לו ג'וף. ולכן, אין יחס בינו לבין הזמון. וכן, אין יחס בינו לבין המוגם. מוגם זה פשוט, כי אין לך הגשמה יותר גדולה מזו. אלא מה? אתם תגידו, רגע, כה אומר השם, השמיים כסאי, ואורס הדם רגלוי. כן? אז אחורה
שאני בכל מקום,
לכן,
גם שם וגם שם וגם שם.
לכן אל נשכח כשהגענו לפרק נון ב' את מה שכבר עמל רבנו ללמד אותנו בתחילת המורה, מה זה משמעות כיסא כלפי השם. כן. מה זה משמעות רגליים, מה זה אדום רגליים, ואז נבין את המשמעות של התיאור הזה, כי אחרת בלעדי הפרשנות הזו אסור היה לנו להשתמש. לא ברמה הדתית הלכתית, זה עוד עניין. זאת אומרת, יהודי שיש לו אמונה צרופה בבורא עולם, לא ירשה לעצמו להשתמש בדברים כאלה, כי הם פוגמים בזכות אמונתו, ואם הוא בכל זאת משתמש, הוא משתמש לאחר שהוא יודע את הקוד האליגורי של הביטויים האלה, אחרת הוא לא היה משתמש בזה, בשום פעמים ואופן. אוכן. אבל מגום החגירו והעיון, האם יש בינו יתעלה לבין אחוד או אסומים שבורו יחס אמיתי, משהו על דרך המשל הרחוק, אחד הנכדים שלי היה עורך אצלי בשבת, אז והוא תרגם את ההפטרה, אז אני אומר לו, מה זה רועי ישראל? אז הוא אומר, אלה שרועים. כלומר, רועי, בהמות, צאן וכו' וכו'. אז למה, אז הנביא כועס עליהם בגלל שהם לא רואים את הצאן טוב? הוא אומר, כן, זה מה שכתוב. זאת אומרת, את השמנה כך וכך עשיתם, כך וכך, זה מה שכתוב. אז אמרתי לו, ובשביל זה צריך לקרוא את ההפטרה הזו, כן, ועוד בשביל, בפרשת בחוקותיי. אמרתי, למה נתנו לך את התרגום, תגיד לי? תביא לי בבקשה עוד פעם את התרגום. אז הוא קורא את התרגום, פרנסי ישראל. בהתחלה הוא נפל בפח, אומר, סבא, אבל זה פרנסה. כן, ואז זה שייך מתקשה לרועה. זה מתי, הוא פיקח, כן. זה פרנסה, פרנסה זה פרנסה, מנהיג, מנהיגים. עכשיו, אז הוא כבר מבין, פרנס זה מנהיגים. אז רואה ישראל על דרך אליגוריה, משל למנהיגים. אז אני אומר לו, עכשיו, למה הכוונה בהמה שמנה, בהמה דקה? עכשיו במיד אמר, אז הם מקפחים את העניים, את החלשים, וישר כוחה. בגלל זה אתה מתרגם, אמרתי לו. בשביל מה אתה מתרגם? אתה מתרגם בשביל להבין את דבר הנביא. זאת אומרת, יש משל ויש נמשל. מה? נוחם בן כמה מתי?
בן 10,
כן. אז על כל פנים, אמרתי שזה אתה מתרגם, מה אני בזה רוצה על ידי המשל הזה לומר לכם? המשל הזה, הרבה ביטויים שהם מייחסים הגשמה לבורא עולם, יש לנו, אנחנו יהודי תימן, הזכות הגדולה שאנחנו מתרגמים, מנהג עתיק יומין, מתרגמים תרגום אונקלוס, ותרגום אונקלוס, ברוב המקרים, מסלק לנו את ההגשמה. הם רק נשים לב, כן, ואותו דבר תרגום יונתן עוזיאל, וכו'. לכן, תנו דעתכם, לא היינו מרשים לעצמנו, לא אמר, כאומר השם השמיים, כסאי ואורס על מלאכלי, כן, בלעדי הקוד האליגורי, שכבר רבנו והתרגומים והמפרשים אמרו אותם.
חבר מעבודה סיפר לי היום שהם רבו בבית כנסת ללמוד מרחובות,
כן,
לתרגם את התוכח או לא. הוא בכוח אדיר היה שם.
אוכל.
כבר סיפר לי.
תראה.
כן, עבודה סיפר לי היום.
תראה. רק, זה לא נוגע לעניין. זה אני השם שחרקתי, ועל זה אתה נכנסת ככה, ראית צוהר, נכנסת. אבל, בגלל שאתה זה אתה, אז אני אומר לכם מה שאני אמרתי בית כנסת שיבת ציון. אורח, קנו לו את התוכחה. אורח השם קרא יפה את התוכחה, בסדר גמור. והוא, וניסים אמר לו, מי שברך, עכשיו, אנחנו אחרי שלוש הלכות, יש לנו פרק, אחר כך עליהם שבח הכל, אחר כך שלוש הלכות, ואחר כך שלוש או ארבע שאלות ותשובות שהם שואלים וכו'. אז אחד השואלים שאל, האם מותר היה לחזן לומר משברך לזה שאמר את התוכחה? מה יש? כי יש עכשיו, הוציאו עכשיו תאג' של נוסח תימן, אז שם בהקדמה כתוב שיש נוהגים לא לומר מי שברך לזה שכלל אותנו. רגע. אז על זה אמרתי להם, רבותיי, תבינו. א', לא כל מנהג באיזה קהילה של יהודי תימן, שזה מנהג ותיקין, לא תמיד היו רבנים בכל מקום מובילים. ואז נדבקו בנו וחדרו אלינו מנהגים מעדות אחרות שמקום לא יכירם אצלנו. למשל אמרו לא לתרגם את התוכה, בגלל זה אני מדבר, לא לתרגם את התוכה. מדוע? כי מה פירוש שאתה מתרגם את התוכה? זה דברים קשים, זה דברים קללות. מה אתה מתרגם את התוכה? מה לעשות? אומר מעריץ, חכה, אני מגיע לך. מה לעשות? אומר מעריץ, אבל זה משנה מפורשת שמתרגמים את הכללות, כן? מתרגמים. כלומר, זה משנה מפורשת. אז כלומר, חודרים אלינו כל מיני מנהגים שהפך המשנה, הפך התלמוד והפך המנהג הקדום שלנו. עכשיו, אותם אלה שאמרו לא לתרגם, אותם אלה, רבותיי, כבר פוחדים מי יקרא את הכללות. שחס וחלילה הוא לא יהיה המקלל או המקולל, אז נמנעים. אז יש בחרים שילד קטן יקרא, ויש שאומרים שדווקא צדיק גדול יקרא שהוא משכפץ, הם משכפץ וכל אלה. ויש כאלה רבותיי, ויש כאלה רבותיי שבזמן קריאת התוכחה יוצאים, שחס וחלילה, כן, שחס וחלילה הקללות לא יחולו עליהם. לא, לא, אצל אשכנזים. כן. אז זה יגיע אלינו, זה יגיע אלינו. יגיע אלינו. קיצור, זה מה שאני אמרתי להם. זה מה שאמרתי להם, רבותיי, תבינו. אמרתי, רבי ישראל, זה רבי ישראל תנעמי, הוא אשר קרא. נו, אתה אמרת לקלל אותנו? או קראת את תוכחות השם כלפינו, אשריך, מוסר השם בנייה תמאס, ואל תקוץ בתוכחתו. כן, גם אני אומר זה, כן. ואל תקוץ בתוכחתו, אשריך, ואשרינו, שאנחנו שומעים את התוכחה, וברעד אנחנו שומעים את התוכחה, ולא חס וחלילה עכשיו מתחילים על דרך הפגיעה והמיסטיקה, אולי זה פגע בנו לעשות כך וכך. לא, זה בשביל לשמוע ולהבין ולקבל. כן? מה לעשות?
יש שם סיימן
מה
כבוד עמל
למות. כן. אבל מי שמתייחס בחיוב, אז יוסלחת. חייס לך
תלות, בשבילה. מה זה, מה זה?
מי שמתייחס לברכות בחיוב, ודאי שמתייחס לקלנות בשבילה.
בוא אני אעזור, בוא אני אעזור לך, בוא אני אעזור לך בשביל להפיל אותך כדרכי בקודש. רגע, אבל תקשיב,
גם על הברכות יש
עכשיו, תקשיב רגע, רגע,
משום ש
עכשיו תקשיב, אני אעזור לך בשביל הפירופה. מי שבא, מי שבא, תקשיב,
אם זה כך, זה פחד מוות.
רגע, רגע, תקשיב, מי שבא לבית הכנסת בזמן שיש ברכות עם סל בשביל לאסוף את הברכות לזה, אתה בודק במאת אחוזים. לא משנה איפה הסל נמצא, נמצא כאן, נמצא כאן, לא משנה, הוא חושב שהוא אוסף מן, אתה צודק מעט אחוזים. אבל מי שמבין שבשביל להתברך צריך להתרומם, להיות ראוי להתברך, אז העולם אחר לגמרי. ואמרתי לכם, פשוט אנשים לא מבינים מה זה ברכת כהנים, מה זה הקדוש ברוך הוא צריך צינור שבאמצעותו יעביר את הברכה. לא, הכהנים, אני לא מדבר על הכהנים הפרטיים, לא מדבר על הכהנים הפרטיים. כהן פרטי יכול להיות גם אדם עבריין. אני מדבר בדרך כלל, שבט הכהנים, כי שבטי כהן שמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, השם הוא נחלתם, לא הקרקעות, והם פירושים, פירושים, כל דברים. ואז, הם חייבים לברך פנים בפנים, לא כמו השליח ציבור פניו לקודש ומתפלל, אלא פנים אל פנים. כדי שהציבור יראה את הכהנים כמודל לחיקוי ויהיו ראויים ואני אברכם. זו המטרה, זו המטרה. אבל מה לעשות, רגע, מה לעשות ששולטת בכיפה אותה מחשבה שכאילו יש להם כוח לברך, ולכן מכסים את הפנים שחס וחלילה לא תראה אותם כי כהניך, ולא מסתפק שהם חסו את הפנים בתלית, אתה גם חסה את פניך בתלית, כבר הכל, כולם כבר מכוסים בפניהם, חזרם אלה, כן? ברור, בעוד שאצלנו לא, כל התפיסת עולם היא אחרת, אבל יאללה, קדימה, אבל, מגום החגירו העיון, תקשיבו, אבל, מגום החגירו העיון, האם יש בינו יפעלה, לבין אחוד או עצומים, שבורו יחס אמיתי כלשהו, שעוז יפה עורבה, והנה שאין סירוף בינו לבין דובר מברואו, הרי הוא ברור בעיון ראשון. כן? כי מסגולת המסתורפים היא התפחות הג'מילות, הוא התעלה מחיוב המסיעות, ולא שייך לבוא לתאר אותו בדברים משתנים. הלאה, וכל זולות אפשרי המסיעות כמה שנבואר, ולכן אין לתאר אותו ביחסו לזולת.
אבל יחסי גומלים בין לבין,
רגע, ולא כן, אין סירוב, כי אתה לא חוצר אותו דבר מקרי משתנה, היום קיים, מחר היום קיים, אפשר שלא היה קיים. אבל אם יש ביניהם יחס מסוים, הוא דבר שאפשר לחשוד בו שהוא נכון, ואין הוא כן, לפי שאפשר שיסתייר יחס בין השכל והמראה, זה שני דברים שונים, ושניהם כולל אותם מסיעות אחידו בשלטותינו, ואיך יסתייר יחס בין מה שאין בינו לבין זולותו שום עניון הכוללום בשום אופן. אתה יכול לדבר על יחס בין שני דברים שניתן ליצור יחס ביניהם, אבל דברים אשר שונים במהות לחלוטין לחלוטין, אתה לא יכול ליצור יחס. להבדיל, להבדיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אתה לא יכול ליצור יחס בין חמור ובין אדם. זה משהו אחר וזה משהו אחר. כל אחד יש לו ייעוד אחר וכו'. אז אתה לא יכול לומר זה חזק, זה חלש. זה שני דברים שונים. כל אחד ואדם יש את החוזק השכלי. כן? אין אפשר ליצור. כל ש...
אז גם לא בורא.
כל שכן, כל שכן, ומה אם בין נבראים, בין נבראים, אנחנו כשמתארים יחס ביניהם, עדיין אנחנו עושים יחס בין דברים שיש להם מכנה משותף, כן? כל שכן, שוודאי וודאי, אין ליצור יחס בין האלוהים כלפי נבראים, כיוון שאין שום מכנה משותף ביניהם, שום מכנה משותף. כי המסיעות אינו נאמר אצלנו, או לא התעלה על כל זולותו, כי אם בשיתוף בחלד ובעמת, אין יחס כלול בינו לבין שום דובור מברועו, כיחס לא ימוסה לעולם, כי אם בין שני דבורים שם תחת מין אחוד גורב באחריה. אבל אם היו תחסו אחוד, אין יחס ביניהם. ולפי כוח, לא יהיה אומר, האדמימות הזו, אז זו יותר מן הירגות. תדעו, העניין הזה של סוגים שונים, זה יוריד מטה-מטה להרבה הרבה דברים. הנה צבעים. ודאי יש מחנה משותף בין כל הצבעים. כי זה צבע. זה צבע וזה צבע. אבל הוא אומר, כשאתה בא ליצור, איך קוראים, ליצור השוואה בין הצבעים ולומר, האדמימות הזו עזה יותר מן הירקות. מה זה שייך? האדמימות זה אדמימות, וירקות זה ירקות. כל אחד ואחד בגוון שלו, בגוון שלו. כן? אתה יכול לבוא לומר, זה צבע מוצא חן בעיניי, זה צבע לא מוצא חן בעיניי. זה צבע שבני אדם משתמשים בו לצרכים כאלה, וזה צבע, זה כן, זה כן. תחת הקורת גג של הצבעים, כן אתה יכול לעשות. אבל ליצור השוואה מהותית ביניהם, או איכותית ביניהם, אתה לא יכול. או דהו ממנו, או שווה לו. ואף על פי ששניהם תחסו אחוז, ומראה, ג'ואן, הם הרי שם חלום שותף. אבל, אם היו שני הדבורים, תחת שני סוגים, הרי אין יחס ביניהם כלול. ואפילו בראשית השקופה המשותפת, ואפילו נכללו בסוג אחוז, המושל בכוח, שאין יחס בין המאו עמו לבין החריפות שבפלפל. לא, זה אדיר, גאון, אדיר. כן? חריפות שבפלפל זה משהו אחר. מאמה, משהו אחר, מה שיבוא האדם לומר, היום רצתי 10 קילומטר, אומר, אני היום אכלתי פלפל חריף, כל הכבוד לך, אתה רצת 10 קילומטר, זה שני דברים שונים, שאין בכלל אפשרות להשוות ביניהם, שום דבר אפשר להשוות ביניהם, ושאין יחס בין המאה עמו, לבין החריף הוא פלפל, כי זה מסוג האיכות, וזה מסוג הכמות, ואף אין יחס בין המדע והמתיקות. שמע, המדע עדיף על המתיקות. המתיקות עדיפה על המדע. אין עדיף. אתה צריך את המתיקות כשאתה צריך את המתיקות, אתה צריך את המדע כשאתה צריך את המדע, ואין אפשרות ליצור יחס בין שני הדברים הללו. או בין המתינות והמרירות. עת לכל, עת שאדם יתבטא בצורה של יגון, ויש עת שאדם לא צריך להתבטא בצורה של יגון, ואתה לא יכול ליצור יחס ביניהם. ואף על פי שכל אלה תחסו איכות נעלו, מה שכבר אמרנו בחלק השלישי מהתוארים, ואוכי יחס בינו התעלה לבין דובר מברועו, אם ההבדל העושום באמיתת המסיעות אשר לא יתוכן הבדל ג'ובר ממנו. אז אין אפשרות לתאר יחס בין הקדוש ברוך ובין זולתו. כמובן, בני אדם יכולים לשאול, הנה אנחנו אומרים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. כאן אתם צריכים לדעת. הכוונה היא שאברהם אבינו קיבל עליו את האלוהות. יצחק אבינו קיבל עליו את האלוהות. יעקב אבינו, והואי ואבותינו קיבלו את האלוהות, גם אנחנו קיבלו את האלוהות. אבל לא שהאלוהים הוא האלוהים של אברהם ולא של זולתו, או שבלעדי אברהם האלוהים לא אלוהים. לא. לא קשור בכלל. ולכן, לא לחשוב שהביטוי אלוהי אברהם, אלוהי יצחק יעקב, זה תיאור של יחס לזולתו. לחלוטין לא. או אבינו מלכנו. אבינו מלכנו. זה לא היחס שאנחנו חושבים, הוא האבא שלנו. אלא, אנחנו בקבלתנו את אלוהותו יתברך, באמונתנו, בהשגחתו יתברך, הרי אנו מתייחסים אליו כאל מלך, ואנחנו מתייחסים אליו כאל בנים, כאל בנים שמחכים את דרכיו, מהו רחום ובתר רחום וכולי וכל כיוצא בזה. אבל לא שזה היחס בינו ובינינו. הלאה, ואף על פי שאין זה יחס בעצמו זוי אלא, אלו שהוא בכל אופן מגרע מסוים. ואם כן, אין מפלוד בעמה אם תחייב לו תואר ואפילו מסתדר יחס. ואם כן, אין מפלוד בעמה אם תחייב לו תואר ואפילו מסתדר יחס, אלו שהם עדיפים מכל התוארים, אשר ראוי שלא להקפיל אם יתואר השם בוהם, כי אינו מחייבים ריבוי הגדמון, ואינו מחייבים שינוי בעצמותו יתעלה בשינוי המתייחסים. כלומר, רבנו אומר, באיכויות אמרו, אין ליחס לקדוש ברוך הוא בתואר האיכויות, אבל יש תוארים כאלה, זה לא נורא אם השתמשת בהם, כל עוד אינם גוררים אותך לתפיסת עולם של ריבוי הקדמון, כלומר הקדוש ברוך הוא ריבוי במציאותו יתברך, או הגשמה במציאותו יתברך, או בדברים המשתנים, בדברים משתנים. אם באמת אתה משתמש בתוארים בזהירות, רק כדי לסבר את האוזן ולהשתמש בביטויים, עדיין זה נסבל. בכל זאת, באופן כללי, ארבעת סוגי התוארים שמנה רבנו עד כה, תואר ההגדרה, תואר חלקיות ההגדרה, תוארי איכות ותוארי יחס, ותוארי יחס, כל אלה אין לייחס לבורא עולם באופן כללי. מה כן ניתן בלית ברירה להשתמש, זה החלק החמישי. והחלק החמישי מן התוארים החיוביים הוא שיתואר הדבר במעשו, ואין כוונתי במעשו אופי או עשיו של בו, כגון אומרכו הנג'ור או הנפוח, כי אלא מסוגו איכות כפי שאומרנו, אלו כוונותי במעשו המעשה שעושו, כאומרכו חירום הוא שפסל עד הדלת הזו, ובונו חלמו פלונית ואורך בגזה, ואופן זה מן התוארים רוחוק מעצמות המיוחס אלו. ולפי כוח רשועים אונו לתאר בוהם אז השם יתעלה. אחר שתאקי כשחירם פיסל את הדלת או בנה חומה פלונית וכל כיוצא בזה, א' לא תמיד זהו אלא בהדרכתו והשגחתו ובתכנונו וכל כיוצא בזה, ועד כל פנים יותר כוונתנו כשאומרים חירם פיסל את הדלת הזו, כדי לדעת, אתה יודע מה זה הדלת הזו? זו דלת שפיסל אותה חירם. אז יותר משאני בא לתאר את חירם, מה אני רוצה לתאר? את הדלת, את היצירה. בדיוק. אז אומר רבנו, כשאתה בא ואומר, זה, איך קוראים, מעשה ידי השם, להתפאר, מעשה אורו להתפאר. האם אנחנו מתארים את השם, או מתפעלים מהמעשה הזה? אנחנו יותר מתארים את המעשה, ומזה רשאים לתאר. תיאור העשייה, לא אופן העשייה כדי לתאר את המתואר, אלא כדי לתאר את הסובג'קט, את המושא, את מקבל העשייה, זה כמה רשאים לתאר. אף על פי שבנשמע זה לכאורה מתאר את בורא עולם. כן? עכשיו, נאמר צורה כזו, ולפי כוח, רשועים אונו לתאר בוהם עד השם יתעלה, אחר שתדע שכל המעשים השונים הללו אין חובו שיעשו בעניונים שונים בעצמות ועושה כמו שיתבואר, אלו מעשו יתעלה השונים כולם בעצמות, לא בעניון נוסף כמו שבארנו. נמסתו מסגנת משה בפרק זה שהוא יתעלה אחוד מכל שר, הכוונה מכל בחינה, אחדות שרופה, לא כמו שאמרנו השם אחוד, לא אחוד הכמות אתה שומע נוחם, לא אחד של הסדרה ראשון שני שלישי שיש אחריו, אחדות שרופה מכל צד מכל בחינה, אין בו ריבוי ולא עניין נוסף על, על העצמות, ושכל התיאורים השונים בענייניהם המרובים המסויים בספורים שבו המורים עולו התעלה, אז אומר רבנו, דוק ותשכח ריבוי התוארים של עולם במקורות, ריבויים מעשו, מסד ריבוי מעשו, לא מחמת ריבוי בעצמותו. וגם אז כשאומרים השם ברא את העולם, ברוך שאומר והיה עולם, כל זה מצד להתפעל מן הבריאה, לא שאנחנו מתארים את הבורא. נכון. ומקסוכם להורות על שלמותו בהתאם למה שאנו חושבים את השלמות כמו שביארנו. יש מקצתם שמכוונים לשלמותו למה שאנחנו חושבים זה שלמות. קשה לנו לתאר את השם לא יודע, לכן חייבים אנחנו לתאר השם יודע. קשה לתאר את השם לא חכם, לכן אנחנו משתמשים חכם, יודע. אבל אז איננו מתכוונים, א', אנחנו משתמשים בלית ברירה, כי אנחנו רוצים לתאר משהו, כי אחרת אתה לא יכול כל הזמן לתפס לישות מופשטת, מוחלטת. אבל אז הנבון הלומד בבית מדרש כזה, כשהוא אומר יודע, כוונתו, אל תחשוב שהאלוהים לא יודע. אבל לא שהוא יודע בדעה שאתה יודע, אלא שלא תגיע למסקנה שהוא לא יודע. כשאתה אומר שהוא חכם, אין הכוונה שהוא חכם בחוכמתנו כפי שאנחנו מבינים אותה, אלא אל תחשוב שהוא לא חכם. אבל חוכמתו היא חוכמתו שהיא חיותו, שהיא ידיעתו, שהיא גבורתו, שהיא עצם מציאותו, שאין לה שום השוואה עם עצם ידיעתנו ועם עצם חוכמתנו. רק רגע. אבל לעניין, האם אפשר שתהה או עצמות או אחד הפשוטו אשר אין בו ריבוי עושה מעשים שונים, וגם אני בו ארזח במשולים.
טוב,
חד, הרבן
פה זה מנתק אותנו מהאמת, מנתק אותנו, אנחנו לא
שייכים אותו דבר, אבל בצלם אלוהים ברא את האדם. רגע, מה אתה מתכוון בצלם אלוהים ברא את האדם?
באמת שאני לא יודע מדויק.
על זה אמרתי, על זה אמרתי כשהגענו כבר לפרק נון בית, לא לשכוח את החלק הראשון ששם רבנו באר את הביטויים צלם, דמות, ובאר את העניין הזה. בכוונה רבנו הקדים את אותם ביטויים לסלק את המוקשים, כי אלה מוקשים לבוא ולומר כה אומר השם השומיים כסאי ואור סדום רגלו, אלה מוקשים. עם כל הכבוד לפרקים האלה שמסלקים את התוארים עצמיים חיוביים, אבל הוא כבר נתן לנו את הפירוש. אז אל נשכח, תחזור בשיעורי בית על זה, תבוא לשבוע השיעור הבא. עכשיו ככה, שימו לב, כן, עכשיו שימו לב, אוקיי, שימו לב רבותיי, במסכת חולין דף כבזן עמוד ב, דרש עובר גלילאה, כלומר אדם עובר גלילי, כן, שהוא עובר מקום מקום, בהמה שנברת מן היבשה הכשרה בשני סימנים, כלומר פרה, עגל, כבש, אלה בהמות טהורות, הם נבראו מן היבשה. אם אתה רוצה לאכול מהם, אזי אתה צריך לשחוט אותם, והשחיטה צריכה להיות בשני סימנים, גונה ווושד, לא סימן אחד בלבד, אלא רוב שני סימנים. דורים שנבראו מן המים ולא מן היבשה, אם יעלו ליבשה ימותו, כן, הכשרם לא כלום, לא צריך בכלל שום שחיטה, אתה יכול לאכול אותם בלי שום שחיטה. רגע, חבל לך על הזמן, תן לחרם לשמוע וללכת. עכשיו ככה, דורים שנבראו מן המים, הכשרון בו לא כלום, אוף של נברו מנהור הגוג. הור הגוג זה ביצתי, מים ויבשה. אז אכשרו בסימון אחד, אם שחט את הגונה או שחט את הוושר, מספיק ויכול לאכול את העוף. מה רוצים חזל בזה? תכף נראה. אמר שמואל גפת גאו, תדע שערי עופת יש לו הנגסגסת ברגליהם, כדוגים. זאת אומרת, אתה הפנית תשומת לבנו, אומר לדבר מאלף מאוד. בעל החיים יבשתיים ובעל החיים ימיים. ויש בתווך עופות. ורגע, ובאמת הוא אומר, אני מבחין שברגליים של העופות יש קסקסים. זה מזכיר את הקסקסים של הדגים. זאת אומרת שהעופות הם יצורים ימיים ויבשתיים ואוויריים. מה שמזכיר את תורת התפון של דרווין. כן, אבל חכו רגע. אבל תבין. אז עכשיו נשים לב. מה רוצים חז"ל לבוא ללמד אותנו? מה? כל זה רק רצו לבוא לומר לנו, תשמע, יש הלכה שכשאתה שוחט את הבהמה בתורה בשביל לאכול אותה, לא יפחת משחיטת שני סימנים. כשאתה שוחט עוף, עוף כשר, טהור, לא יפחת מסימן אחד. דגים בכלל לא צריך שחיטה. אז באו לתת לנו טעם, טעם, רעיוני. למה זה כך? בגדיל, מה אתה רוצה לומר לנו בזה? האם מסתתר משהו מעבר לטעם ההלכתי, לטעם ההלכתי הזה? עכשיו שימו לב. כאן, בהוצאת שושה שטיין, וזה אני אמרתי, שהדף היומי, המפעל של הדף היומי, הוא תמורה אדירה, תמורה אדירה. לא זו בלבד שמצטרפים לדף היומי המון המון בני אדם, המון, עממיים, אנשים בעלי מקצועות חופשיים, הכל, כולם, בהרבה מקומות, בארץ ועולם, זה דבר אדיר שלא מדהים דף יומי בזה. אלא אני מסתכל מצד אחר של העניין. מי מוציא את זה רבותיי? העולם הליטאי, אשר היה אמון על לימוד תורה, לעומק, ואיך קוראים? בסדר, זה כבר החיבור בין החסידים הליטאים. כן, עכשיו, היו אמורים על לימוד פלפול, לעומק, לא לימוד של בקיאות, של ללמוד את כל השס וכו'. בוודאי ודאי לא הריאליה של השס. יותר מעניין אותם הפלפול, העמקה, ההגדרה. אבל מה, כשאתה בא לציבור רחב, ואתה צריך ללמד אותו דף יומי, אתה צריך להתייחס לריאליה, למשמעות. ואז רבותיי, תראו, כל שס יש לו דפים בצד, עם ציורים, עם הגדרות, עם הליכה לעולם האגדה. בדרך כלל העולם הליטאי לא למד אגדה.
העיקר ששאלת שטיין, זה שקורתית
המעדות. נכון. והם הולכים בעקבותיו עוד גדול. אתה צודק.
הרב, העיקר ששאלת שטיין,
זה... כבר אמרתי לו, כבר כאדם מוצא יחל. כן. עכשיו שים לב. הנה רבותיי, הוא מביא את התורת חיים של הרב מצאן. התורת חיים מבאר את עומק העניין, זה כך: הטעם שנבלה אסורה ואילו בהמה שחוטה מותרת. כלומר, אם פרה מתה אסור לי לאכול אותה, וגם יש תומעת נבלה, יש מה שנקרא תומעת נבלה. לעומת זאת, אותה בהמה, אם שחטתי אותה לפני מותה,
גם אין לה חיים.
גם אין לה חיים, אבל היא לא מתמת, היא לא נבלה, ומותרת באכילה. אז זה משהו משונה. אז אומרת תורת חיים, הטעם שנבלה אסורה, ואילו בהמה שחוטה מותרת, הוא משום שמיתת נבלה בעלה על ידי מלאך המוות. ובכן, היא מכניסה בגוף הבהמה טומאה. כי כרגע, כבר עזרו ביגיז. ועוד לא אתרגל, עוד לא אתרגל להיות סובלן. הרי כשאני נותן פירושים כאלה, ובשביל אחר כך להביא את הפירוש של משנת רבנו, כן? אני מכניס לך את העז בשביל להוציא אחר כך את העז. חכה רגע. מה? אתה לא שומע, נכון, אבל אתה לא שומע את עוצמת הקול שלך. תראה איך החל, איך חיל דר העיר בשקט ואתה ארת בקול. אז שימו לב, אז תקשיבו, תקשיבו את הביטויים ואת ההסבר, אחר כך תשמעו את מה שאני אומר בשם, מה שנראה לי ממשנת רבנו, הרי לא תקשרתי איתו. אני לא יודע שרח אס-אמס.
גם הוא מה שנראה לו.
נכון.
מה? זה לא תורם בסיני.
בסדר. תורת חיים, אם אתה לא תקבל, לא תחיה. כן, נאמר ככה. כן, ובכן נשים לב. התורת חיים מבאר את עומק עניין זה כך. הטעם שנבלה אסורה ואילו בהמה שחוטה מותרת, הוא משום שמיקת נבלה בעלה על די מלאך המוות. ובכן, היא מכניסה בגוף הבהמה תומעה. מיתת בהמה היא על ידי מלאך המוות, כפי שנראה מלשון הגמרא בבא מציעא. לגבי מיתת חמור, מלאך המוות מליאך מליאתם. כן, רגע, הוא לא נכנס לזה. חכה רגע. הוא גאון. תורת חיים הוא גאון, ויש לו חידושים על התלמוד, הברקות יפות מאוד, אבל מה, כאן עדיין הם אדוקים במושגים, בעולם מושגים אחר, ואנחנו נזכח אותם כמו שאנחנו עושים עם התוארים. אנחנו גם נזכח הקוריה. נאמר ככה, בהמה נשחטת, לעומת זאת הועיל ונשמתה יוצאת על ידי מעשה מצווה, אין מלאך המוות שולט בה, ולא שורה על גופה רוח תומעה, שעל ידי ששוחטים כהוגן במצוות השם, אין למלאך המוות חלק ביציאת נשמתה, כי מצוות השם טהורות וקדושות. כאילו, יש מיטה על די מלאך המוות, יש מיטה שלא על די מלאך המוות, על די שחיטה. ולעולם, הטומאה בורחת מן הקדושה. זה תורת חיים אומר. אולם לצורך כך צריכה השחיטה להיות באופן המועיל, להוציא את הנשמה לאלתר, שאם לא תעשה השחיטה אלא את תחילת הוצאת הנשמה, הרי שגמר הוצאתה יהיה על ידי מלאך המוות, ואז תשאר רוח טומאה. לכן בהמה שחיותה בריאה וחזקה לשם הוצאת נשמתה ושחיטה, צריך לחתוך בה שני סימנים. ואילו עוף, הועיל ואין בו חיות חזקה כל כך, מועיל לחיתוך סימן אחד להוצאת נשמתו לאלתר. דגים, לעומת זאת, חיותם קלושה ביותר, שלא נבראו אלא מן המים, וכשיוצאים מן המים, מיד הם מתים אליהם, ולא מלאך המוות, ואין רוח טומאה שורה עליהם כלל. מדברי בר כפרה, התולה את חילוקי ההכשר בהמה או בדגים בהבדל בחוזק חיותם, אנו נמדים שתכלית השחיטה היא המתה, ושחיטה אינה ממיתה את החי, ושחיטה שאינה ממיתה את החי אינה שחיטה. עד כאן רבותיי, אני מתכוון לעשות שימוש בדברים שלו, אבל לנסות לתת את זה על בסיס הסבר מבית מדרשו של רבנו, עד כמה שאני מבין את דבר רבנו. עכשיו לשים לב, אין צל של ספק שהדרשן הזה רוצה להעביר מסר רעיוני גדול, ענק, הרבה יותר מטעמי מצוות. טעמי מצוות זה דבר חשוב, אבל זה טעמי מצוות כאן פרטניים מאוד. למה בהמה צריך מינימום שחיטת שני סימנים, ואילו עוף מינימום סימן אחד, ודאג לא, והוא מנסה את הטעם בגמרא, אבל כלום זה מה שאתה רק רוצה לומר, רק את הטעם ההלכתי, המצוותי ההלכתי, הדק הזה, או אתה רוצה לומר יותר מזה? ונראה לנו יותר מזה, גם תורת חיים מבין שזה יותר מזה, אלא מהו המסר? עכשיו שימו לראותיי, אין צל של ספק שהאדם הוא יצור יבשתי, והאדם נמשל כבהמות נדמו. אין צל של ספק, נמשל כבהמות נדמו. ולכן התורה רוצה תמיד להזכיר לאדם, בגלל שאתה בהמי ברוחך ורוחני בנשמתך, זה בצלם אלוהים, אתה שומע? זה בצלם אלוהים, זאת אומרת השכל והבחירה החופשית, זה הכוח המלאכי שיש באדם. אם אתה נגרר אחרי כוחות הבהמה שבך ודוחק הוא מנוון את כוחות הצלם אלוהים שבך, אז אתה נדלך, אתה חומר מתה בהמה, מה היא בסך הכל? קדומן על פני האדמה. ולכן אני, התורה גוזרת על בני אדם חיים להתרחק מן הנבלה, כלומר, כי אם תמת, למה אם תמת? הכוונה, תתרחקו מכל תפיסת עולם חומרית בהמית. עליכם לדעת שאתם נבראתם בגופכם כבהמה, אבל יש בכם כוח צלם אלוהים, ויש לכם תורה ואתם יכולים להיות כמלאכים. והיזהרו, היזהרו, שבאור חייכם אל תהיו בהמיים. ואתם יכולים להיות אנשים מדענים, אנשי טכנולוגיה עצומים. אם הטכנולוגיה שלכם מפתחת תעשייה מינית בשיטות אדירות, אז אתה בהמה שבה בהמה שבה בהמה שבה בהמה, שאתה מנצל את כוח השכל שבך רק בשביל כוח היצר הבהמי. אתה נבלה, ואתה צריך להתרחק, זה טומאה, אתה לא מנצל את כוחותיך הרוחניים. ואם אתה מנצל את הכוחות של הטכנולוגיה בשביל ממון, בשביל קריירה, בשביל הבעיות של העולם הזה, אתה בהמי. עדיין אתה לא חי את העולם הבא, אתה לא חי את העניינים המלאכיים. ותזכור, סוף בהמה לשביתה, סוף אדם למוות נוטה. תמות, אוקיי, מה יצא? מה יצא מכל עמלך למען החומר שבך? לכן רבותיי, תזכרו, מיטת הבהמה מזכירה שהיא בסך הכל בהמה. והיא מזכירה לנו שאנו בחיינו לא נשתקע בבהמיות שלנו. ונצטרך להתקרב לבורא עולם למעננו, לא למענו. זה למעננו. ומשום כך, רבותיי, כשאדם חוטא, הוא מביא קורבן בית השם. מה בני אדם המונים חושבים? למה הוא מביא את קורבן החטאת? הוא חושב שהוא מביא את קורבן החטאת בשביל לפייס את הקדוש ברוך הוא. תראה, עשיתי עבירה, קח לך את הבהמה הזו, הנה שחטתי, תאכל, תשתה, תהנה. שטויות, אבלים. בורא עולם אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא לא צריך את השטויות האלה והאבלים האלה. אלא אני האדם שעברתי עבירה. בזמן שעברתי עבירה הייתי בהמה, פעלתי ראש קלבסה. לכן צריך להסתים את ידיו על ראש הבהמה לפני שהתעתה ולהתוודות, חטאתי, עוויתי, פשעתי, כי התנהגתי בטיפשות בראש בהמי, לא בראש אלוהי, לא בראש אלוהי. ושחיטת הבהמה, אני בזה שוחט את יצרי הבהמיים. זה סמלי, אני שוחט את יצרי הבהמי. והקורבן זה לא שאני נותן את הקורבן לשם, כן, שיהיה בשקט ומפייס אותו, אלא אני מקריב את יצרי הבהמים ומתקרב אל האלוהים בדרך הזו. קורבן זה להתקרב, ומתקרב אל האלוהים. עד שאני מרסן את יצרי הבהמים, אני מתקרב אל האלוהים. ולכן רבותיי, כמו שיש בקורבנות את תורת הקורבנות, איך האדם משתלט על יצריו והבהמים ומתקרב בורא העולם, וזה בעל די שחיטה, כך רבותיי, גם בבשר חולין, שהאדם לוקח בהמה טהורה ושוחט אותה בשביל לאכול, עליו לזכור שוב את החומר ואת הרוח. ועל ידי זה שהוא שוחט את הבהמה באופן כזה שהוא גורם למותה על ידי מעשה מצווה, כמו שהוא אומר, בכך הוא בא ואומר, אני לוקח את החלק הזה בשביל להתרומם, אני אוכל בשביל לעבוד את השם, לא למענו אלא למעני. זה תכלית השחיטה, זה תכלית האכילה. ולכן, כיוון שהבהמה והאדם דומים, זה יצור הבשתי וזה יצור הבשתי, תקנתו הוא על ידי מקסימום של עשייה, שחיטת שני הסימנים. לעומת זאת, הדג שהוא יצור ימי, לא יבשתי, כל כולו במים, אם יצא לארץ הוא מת, אין לו קיום על ידי האדמה, על ידי החומר. אף על פי שהוא בשרי, אף על פי שיש לו בשר, אבל הוא לא מזוהה עם האדמה, עם החומר המוסר, הוא לא מזוהה עם זה. הוא מזוהה עם מים שמסמלים את הדעת, מסמלים את החוכמה. הוא לא צריך שום הכשר מבחינתו של האדם, כדי לסמל לאדם. בדיוק הפוך, תהיה כמו הדג, שאתה שרוי במים, במה החוכמה, במה הדעת, ואתה לא צריך שום דבר נוסף, שום דבר נוסף לסמל לך. העוף לעומת זאת, שהוא ייצור ימי ויבשתי, ייצור ימי ויבשתי, אזי, וגם אפילו אף, יש לו את המעוף, יש לו את האדמה ואת השמיים, די בסימן אחד כדי להזכיר לאדם, להזכיר לאדם את שעבוד החומר לטובת הרוח, שאז הוא מתקרב בדרגת המלאכיות. זה המסר, זה לעני דעתי המסר שרבנו היה מוסר דרך האגדה, דרך הדרשה הזו שיש בגמרא הזו. אז רבי חנניה בן עקיבא אומר לך, רבי חנניה בן עקיבא.